שלום וברכה, רעים ואהובים, בוקר טוב ומבורך, יום שישי בשבת, נר שישי של חנוכה, פרשת מקץ, האחים והפעם עם בנימין עומדים לפני יוסף. לפני שנגיע לפגישה האדירה הזו של יוסף ובנימין, לפרשת הגביע שתבוא בעקבותיה, וכל זה נגיע עם קריאת שביעי עוד היום, בוא נגמור את הפרשה שחורזת גם את חמישי וגם את שישי, פרשת הכסף. זאת פרשה שנראית צדדית, אבל פסוקים רבים מאוד עוסקים בה, והיא נראית גם תמוהה מאוד בהתנהגותו של יוסף, וגם לכאורה, מרכאות, מיותרת לחלוטין. וכמו בכל נקודה בפרשה הזו, כל נקודה שחסרה מפספסת את כל הסיפור. תשמעו, זה מדהים. יוסף, אתם זוכרים, כאשר שלח את האחים, אסר את שמעון, אמר להם ללכת להביא את בנימין, הוא גם ציווה לאיש אשר על הבית, ויצב יוסף וימלאו את כליהם בר, כלומר, הוא ציווה לשים להם יותר מהתבואה הרגילה, ולהשיב כספיהם איש אל סקו, שזה בכלל דבר תמוה, הם הרי לקחו את האוכל. להשיב כספיהם שהם היו צריכים לשלם, ולתת להם צידה לדרך. הם עושים את זה, ואתם זוכרים הרי את ההמשך. במלון האחד פותח את סקו, על פי חזל זה לוי, נבהל נורא, כולם מסתכלים והם אומרים, מה זאת עשה אלוקים לנו? הם הולכים הביתה, והם פותחים את סקיהם כולם, ורואים, וואו, זה בכלל לא היה רק האחד, זה כולם. גם יעקב נבהל מאוד. וכאן כמה שאלות. א', תגיד יוסף, אתה לא מבין את הסיכון שיש פה? יעקב יראה את הסכים, את הכסף, בשביל מה הסיפור? זו בעצם השאלה. מה מוסיפה פרשת הכסף? כל אחת מהפרשות שעושה יוסף הצדיק, כל אחד מהאירועים מובן לחלוטין. הגביע בא כדי לברר את העניין של הקשר איתם ועם בנימין. המרגלים ומאסר שמעון, הכל מובן. מה מוסיפה פרשת הכסף? סתם שהם יפחדו והם יחזרו, ואז הם באים ונראים כל כך, באים עכשיו להתגולל עלינו, על דבר הכסף עכשיו בהמתכותינו, וואו, יתנפלו עלינו. ואז אומר להם, האיש אשר על הבית, מה פתאום? כספיכם בא אליי, אלוקיכם ואלוקי אביכם, נתן לכם אתמון בהמתכותיכם, פתאום הארמון במצרים זה בכלל שטיבל לגילוי אין עוד מלבדו, כספיכם בא, אלוקיכם, אלוקי אביכם. אז מה, זהו, ואין המשך לפרשת הכסף. חמישי ושישי עוסקים בזה, מה זה בא להגיד לנו? ובכלל, ההתנהגות של יוסף כאן בלי קשר למה הוא הולך להרוויח מזה בסיפור, נראית תמוהה מאוד. אפילו חשודה קצת יכולה להיות בעיני האחים. הרי כל הזמן אתה מדבר אליהם קשות, אתה מתנכר אליהם, אתה קשה להם כל כך, מאשים אותם, מרגלים אתם. אז איך פתאום הנחמדות הזאת עם הכסף, מה זה בא לעשות? ראי ואהובה, יש פה חידוש שמופיע במפרשים וביסוד אדיר בתורתה של החסידות, במשהו שהוא מופלא ממש. מי שהתבונן היטב, יוסף הצדיק רוצה לגלות להם נקודה אחת מרכזית. אני ירא אלוקים. נקודה. בשפת הדממה, הנקודה הזו גם תגרום לכם לשאלה, ואנחנו גם? אתם יודעים מה זה להיות ירא אלוקים? להיות ירא אלוקים זה לא לעשות תרגילים, זה להיות ירא אלוקים באמת. כמו סבא אברהם, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, כמו יצחק ויעקב, את האלוקים אני ירא, כך אמר יוסף לאחים. מתי הוא אמר את זה? כשהוא אמר להם, חס ושלום, אני חוזר בי, אני לא יכול לאסור אתכם סתם לשים אנשים בבור? ביום השלישי הוא מוציא את כולם, לא, 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 רק אחד יישאר פה כדי שיבחנו דבריכם, האמת איתכם, אם לא. כלומר, אני גם לא יכול להיות 100% שהחשד שלי בכם נכון. יכול להיות שאני חושד בכם, ויש לי מספיק ראיות לזה, באתם בעשרה שערים, ואתם מספרים בעצמכם שהאחד איננו, ו... אבל יכול להיות גם צד הפוך. אני לא יודע. וכל עוד אני לא יודע, יראת האלוקים שלי מחייבת אותי להגיע לחקר האמת לפני שאני הורג אתכם, או סתם זורק לבור פתאום מישהו. הרי הדשבו שצריך לעלות לאחים הוא אדיר. אתם יודעים מתי בספר בראשית שמים כסף סתם פתאום בתור פיצוי על עוגמת נפש שלא מגיע לך? עשה את זה אבי מלך, מלך גרר, ובצורה מסוימת אפילו פרעו מלך מצרים בסיפור עם שרה. אבי מלך, מלך גרר, היו לו טענות חריפות מאוד. הלא אתה אמרת לי אחי היא, אחותי היא, לא ידעתי. אבל ברגע שהתברר לו שיש עוד צד, והוא הצד של אברהם, הוא מפצה את אברהם על עוגמת הנפש שלו. זה הרעיון של נתינת כסף. יוסף הצדיק, שדן עכשיו ברגעים הקשים ביותר ואומר את הדברים הקשים ביותר לאחים, גם אומר להם בתוך הדברים את הדבר הבא. אם אמת דבריכם או לא, זאת אומרת יש שני צדדים, המשפט עוד לא הוכרע. לאלוקים פתרונים ולאלוקים משפט האמת. הרי עד סוף ימיו הוא לא יהיה מוכן להכריע את המשפט, וכשהם יבואו אליו האחים ויבכו לפניו ויאמרו, אבינו ציווה לפני מותו, אנא סנה פשע אחיך ורעתם כי ראה גמלוך, אנחנו רוצים להיות עבדים שלך, הוא יתפרץ בבכי, הפעם לא בהתחבאות ובבריחה מעבר לחדר, הפעם הוא יבכה בפניהם כיוסף האח, ויאמר להם, מה? הרי יראי אלוקים אנחנו. אלוקים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב, וינחם אותם וידבר על ליבם. אתם יודעים מה כתוב בזוהר הקדוש שם? לא יאמן. הזוהר הקדוש אומר, והתניא מביא את דבריו, זה כל כך נפלא. הזוהר הקדוש אומר שמיוסף בהתנהגות שלו אל אחיו, אנחנו צריכים ללמוד איך להתנהג אל אח שרצה ברעתנו. ואנחנו צריכים לנסות להגיע למדרגה של להחזיר לו טובה. כי יוסף אומר לאחים, הרי יש ודאי צד נכון במה שעשיתם. אתם הרי סבורים שאני רודף או מסוכן, אני הזה, היוסף הזה שמכרתם. ולכן יש מקום לשני עניינים ביחד. מצד אחד, לומר לכם הכי קשה מרגלים אתכם ולדבר איתכם קשות, אבל בו זמנית, כיוון שנפגעתם, לפצות אתכם. כלומר, בו זמנית אני יכול גם להקות וגם לפצות. כי פגעתי בכם. וכי כנראה כן יש נקודות שאני לא יכול להגיע אליהם. וכנראה גם אני במשהו אשם. הרי אני הוא זה שהוצאתי דיבת אחי רעה אל אבינו. פרשת הכסף לא ממשיכה כאילו בכלל להתברר, בשונה מכל הפרשות האחרות. אבל היא הרקע של כל הסיפור על מיהו יוסף. האם גם אנחנו האחים נלמד מיוסף שאי אפשר להכריע ולומר לכו ונהרגהו ככה פשוט? האם גם אנחנו נדע שאי אפשר למכור ככה פשוט? איך הוא יאמר לנו כשהוא יתוודע אלינו, אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה? ויאמר להם במילה פשוטה, לא מעניין אותי כל הדיוקים שלכם, אם הישמעאלים מכרו או המדנים מכרו, אתם מכרתם וזו אחריות שלכם. אבל מה זה רלוונטי? לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוקים שלחני, אתם יודעים בשביל מה? להחיות אתכם, למחיה שלחני אלוקים לפניכם. ואם אני קולט שאני שליח, מה בכלל המקום לסחר מחר? ואם אני שליח לרומם אתכם, אז באותה מידה שאני צריך לומר מרגלים אתם כדי להוציא מכם את האמת, באותה מידה אני חייב לפצות אתכם על עוגמת הנפש שנגרמה לכם תוך כדי התהליך של הבירור הקשה. מכאן יכולה להיות פתיחה לשיא. בנימין הגיע, פרשת הגביע, עוד מעט קט בשמי, להתראות.